הכל חי אונליין 93fm.co.il ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. עושים אותי איתי היום במלאכה רב דוד קליגר ומנדי אור, ואיתם אברי מפרידמן, מתמחה בעבודה סוציאלית ומנהל תחום שיקום באזור המרכז, ואיתו עמיתו שמעון אפללו, גם כן מתמחה בעבודה סוציאלית ורכז באזור מודיעין. מאזינים יקרים, חודש טוב, חודש יער, חודש שבו אנחנו יודעים שראשי התיבות שלו א' פעמיים י' וריש, זה אני השם רופאך. ונאחל באמת לכל עם ישראל, לכל מי שצריך רפואה ומי לא צריך רפואה, שתהיה רפואה שלמה. היום זה קרה שוב. ברוך השם, עשרות אלפי בחורי חמד חזרו לישיבות. הם נסחבו עם החפצים שלהם להגות בתורת השם. אתמול בלילה ניכרו סימני מתח מעטים אצל חלק מילדיי. הרגשת מחר מתחיל הזמן. הבטן מתהפכת, קשה להירדם, והרגשות כמו, נו, שיעבור כבר הלילה, שנגיע כבר לישיבה. הרגשה כזו שרוצים שזה כבר יקרה. והנה, ברוך השם, זה קרה. הילדים, ברוך השם, חזרו לעסוק בעיסוק החשוב ביותר בחייהם, לימוד התורה הקדושה. השגרה היא אזור הנוחות שלנו, ואילו השינוי קודר ומפחיד. היום ננסה לשוחח על שגרות ושינויים, ועל אלו שהיציאה מהשגרה משבשת אותם. מאזינים שרוצים וחפצים לדבר איתנו על הנושא הזה או על נושאים אחרים, מוזמנים להתקשר ל-058-600-93-93, 058-600-93-93. הדרך הקלה ביותר זה דרך האפליקציה המיוחדת של רדיו קול חי, שברוך השם, כפי שאני קצת עוקב מרחוק, תופסת תאוצה, ומשתמשים בה כבר עשרות אלפי מאזינים. אתם יכולים לפנות אלינו דרך הפקס בטלפון 03-616-4477. או דרך האתר של רדיו קול חי בחלונית הודעה לשידור. כך אתם פונים אלינו, אפשר לעשות את זה גם כאמור דרך האפליקציה. מאזינים יקרים, אני חייב לשתף אתכם עוד לפני שנתחיל בנושא ולפני שנאמר לילה טוב לאורחים הנכבדים שלי פה היום. זה קרה בשבוע שעבר, הייתה לנו תוכנית עם המון 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 תגובות בתוך התוכנית, למעלה מ-30 מאזינים שעלו לשידור, עשרות מיילים, עשרות פקסים, עשרות הודעות, וכולם רצו להגיב. וגם לאחר התוכנית, בכל השבוע שלאחר התוכנית, המשכתי לקבל הרבה תגובות. התגובה היפה ביותר שקיבלתי, שנאמרה שוב ושוב ושוב, הייתה על כך שעם כל הקושי והצער, הצלחנו ברוך השם להעלות את הצורך בשיפור, בחינוך, בצורה מכובדת כל כך, כמובן וחס וחלילה, בלי להאשים אף אחד. כפי שאני אמרתי מספר רב של פעמים בתוכנית, אני לא עוסק בהאשמות. האשמות הן לא תוכניות עבודה אף פעם בשום מצב. זו רדידות להיות עסוק במי השם ולמה קרה. קרה כי הקדוש ברוך הוא רצה, אבל עדיין אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. זה ככה בשולי התוכנית הקודמת. לילה טוב שמעון. אני אפתח לך את המיקרופון ועכשיו תוכל להגיד לי לילה טוב.
לילה טוב רב מונק ולילה טוב לכל המאזינים.
לילה טוב אברהם פרידמן.
לילה טוב, חודש טוב לך ולכל המאזינים.
יפה. שמעון, לפני שהגעת אמרנו שחודש אייר זה אני השם רופאך. אתה יודע שגם חודש אדר זה חודש אני השם רופאך? זה אמר לי אחד מזקני המקובלים של הדור הקודם, גם על חודש אדר וגם על חודש אייר. זה היה לפני 22 שנה שהיינו עסוקים באיזושהי טרגדיה קשה בתוך המשפחה של מחלה של אח, אבל אנחנו ברוך השם נמצאים כבר בחודש של רפואה. אז הנה אנחנו חוזרים לשגרה, ויש איזה דיסוננס, איזה משהו ככה שהוא לא ברור, ואני רוצה שתעזרו לי להבין עם המאזינים ביחד. יש משהו שהוא מאוד מוזר. מצד אחד, אנשים, יש להם איזה אזור של נוחות. אני תמיד מגדיר לאנשים, וגם בהרצאות, אזור הנוחות זה כביש 6. אין רמזורים, אתה נוסע על מהירות קבועה, כל הזמן נוסע. ולפעמים אתה נכנס לעיר, ושם זה כבר לא אזור כל כך נוח. במיוחד אם אתה עם רכב עם ההילוכים, שאתה צריך כל הזמן רמזור אדום, לעצור, להתחיל, לנסוע, ופקקי תנועה. יש לנו את השגרה, זמן חורף, זמן ארוך. הכל אותו דבר. לומדים, אתה מכיר את החברותות, מכיר את המסכת, מכיר את הראשי ישיבה. פתאום בפסח, ראש חודש ניסן יוצאים, ראש חודש אייר חוזרים, חודש שלם אתה בבית. ואתה יוצא מאזור הנוחות, זה לא נוח. חוזרים לישיבה, מסכת חדשה, לפעמים חברותות חדשות, זה עושה משהו בבטן. מוכרת לכם ההרגשה הזאת?
ודאי, ודאי, מה השאלה.
יפה.
טבעי לחלוטין.
טבעי לחלוטין. מצד שני, יש משהו שהוא ממש מפליא, והוא בקצה השני, ואני רוצה שהיום נעסוק ונדבר איך מתיישבים שתי הדברים. אתה יודע, אתה רואה היום אנשים שהשגרה מפחידה אותם. כל הזמן מחפשים אקשן, כל הזמן מחפשים משהו חדש. הנפש כאילו צמאה. הנפש כל הזמן רוצה איזו התחדשות, איזה משהו. השגרה קשה להם, מחפשים משהו שהוא אחר. איך מתיישבים שתי הדברים האלה, שמצד אחד אנחנו נורא נוח לנו בשגרה, אנחנו מאוד אוהבים את השגרה, מאוד רוצים את השגרה, מאוד פוחדים מהשינוי. מצד שני, אנחנו כל הזמן כאילו מחפשים את השינוי, מחפשים את האקשן, מחפשים את המשהו שייתן לנו, קוראים לזה רגושים. כל הזמן מחפשים משהו, והיום אתה רואה את זה ביותר. אתה רואה כל אנשים, זה כבר הפך לדבר שהוא כל כך חזוי. אתה יודע, אתה רואה אנשים, אצלנו במרפאות, יושבים אנשים במרפאות, ואצלנו אין הפרדה כזאת בחדרים, כי אנחנו לא מאמינים בהנצחת הסטיגמה, אנחנו כן מאמינים שכל אחד יש לו את הבעיה שלו, והוא בא לרופא, והוא יושב בחדר המתנה מרוכז, אבל אתה רואה את האנשים בכל מקום, שקועים בטלפונים שלהם, במסכים שלהם, כל הזמן מסמסים, כותבים, וואטסאפים, קבוצות, כאילו, אני אגיד לכם, אני אפילו ראיתי איזושהי הודעה אחת, נורא מוזרה בערב שביעי של פסח זה היה. הייתה הודעה, זה קצת מצחיק לדבר על זה, כי אני חושב שמי שכתב את ההודעה מאזין לנו עכשיו. הוא כתב, וואטסאפ יקר, אני ממש מתנצל. אני נפרד ממך ל-48 שעות. לא, זה לא 24 שעות הרגילות של שבת. אני נפרד ממך לשבי של פסח ושבת. 48 שעות אני לא אהיה איתך. זאת אומרת, הדבר הנוראי הזה שכל הזמן צריכים להיות מחוברים לה, וצריכים את השינוי, הוא סותר את מה שאנחנו אומרים שאנשים נוח להם בשגרה. חברים, איך זה מסתדר?
אני הייתי מדייק, אבל לא מדובר באנשים שמתקשים, מתקשים עם ה... וזה לא אנשים שזקוקים להתחדשות, התחדשות זה משהו חיובי, משהו טוב יותר, פשוט צריך ללמוד לעשות אותו בתוך השגרה. אבל הקושי המאוד מאפיין את האנשים, זה האי יכולת הזאת להיות באיזשהו משהו יציב לאורך זמן. זקוקים כן כל הזמן לאיזשהו שינויים, דברים חיצוניים שיקרו. להתעדכן, לשמוע מה קרה, מה היה, מה יהיה, דברים חיצוניים שלא קשורים. התחדשות זה לאו דווקא דברים חיצוניים, התחדשות זה דברים שהם מתוך הבן אדם, הבן אדם מתחדש. הצורך הזה והאבססיה הזאת, כל הזמן להתעדכן, לשמוע, להיות במרכז העניינים, עד כדי כך שאנשים, בן אדם, אני מאמין ככה, שאם בן אדם ישכח את הפלאפון בבית, שהוא יצא למינכה או לזה משהו קצר במיוחד, הוא יחזור אחורנית, כי יש פחד להישאר לבד.
אני יכול לחדש לך משהו? סליחה שאני קוטע אותך, אברימי. יש היום מגמה בארגונים שעוסקים בהתמכרויות, יש התמכרויות, חס וחלילה השם ירחם, לאלכוהוליזם, לשתייה, ויש התמכרות ל... איך קוראים לכרטיסים האלה שמגרדים? בלוטו. כן? ויש אנשים שמתמכרים לפלאפון. מחקרים היום בארצות הברית מראים שהנזק שיש לנו מהפלאפונים זו התמכרות של ממש.
לא מזמן אישה נותחה בארצות הברית עקב כך שהאצבעות הידיים שלה התנוונו בגלל שהיא כל הזמן סימסה ו...
לא התנוונו, ההפך, יכול שנתפסו. אבל אתה יודע מה, זה בפן הגופני מילא, אבל בפן הנפשי, זה שאתה מרגיש, אתה יודע, אתה יוצא לאיזה מקום, ופתאום השקט עשה לנו רע.
הפחד מלפגוש את עצמנו, הפחד מלהיות עם עצמנו רגע, זה פחד נורא.
אתה חושב שבזה זה קשור?
הצורך, אני מאמין, הצורך בלהיות קשור לאנשים, לדברים חיצוניים, בלשמוע, אוקיי, השגרה פשוט מלחיצה את הבן אדם. לשבת בבית כמה שעות, אתה תראה אותו בן אדם, שאתה מתאר שהוא נפרד מהוואטסאפ ל-48 שעות, הוא בן אדם שהיה בחרדה. הוא חשב על זה, רגע, אני עכשיו, אני רגיל כל 10 דקות להיכנס, לכתוב משהו, לראות משהו, לקבל משהו, לשטוף את העין עם משהו חדש, להגיב, ואני פשוט הולך להיות לבד עם עצמי, עם האישה, עם הילדים, שזה לא יהיה, זה פשוט מאיים על הבן אדם.
אני הייתי לוקח...
אתם אומרים פה דברים שהם מפחידים, כי איפה, סליחה שימון, איפה הפנימיות של בן אדם? איפה כאילו, אתה יודע מה, אני ראיתי, אני מסתובב בעולם גם, מאזינים מכירים, זה הזדמנות לומר לכם שבשבוע הבא לא נהיה פתוחים למאזינים, הקווים לא ייפתחו כי אני אהיה בניו יורק, ובעזרת השם אני אחזור רק אחרי התוכנית. אז זו הזדמנות לומר לכם שמי שממש חשוב לו לשאול משהו, אז היום זה ההזדמנות שלכם. אבל אתה יודע, אני רואה אנשים בעולם, אני נוסע לעבודה, אנשים אחרים נוסעים לנופשים. ואתה רואה אנשים נוסעים לך לשוויץ, לאיטליה, לכל מיני מקומות. תהנה מהנוף, תהנה ממעשה בראשית, תהנה מאשתך, מילדיך. לא, כל הזמן אנשים שלהם מצלמים, מעלים תמונות. כאילו, הבן אדם כבר איבד את היכולת והסיפוק ליהנות מעצמו, מהשקט, מהחוויה. זה כמו שאתה אומר, זה כאילו זה מפחיד את האנשים?
ממש.
אני הייתי לוקח את הצד אחד אחורה. דיברת על השגרה. שגרה, כמו שאנחנו יודעים, שגרה היא ברוכה. יש חורף, החורף הוא ארוך. אין בו הרבה הפתעות.
חנוכה באמצע כזה וזהו.
קצת חנוכה, קצת פורים. לאחר מכן יש את חג הפסח.
לא, פורים באמת, זה כבר סוף זמן.
אנחנו רואים באמת את פסח, שפסח זה משהו שבאמת מעורר. אצל הרבה אנשים איזה רגשות, נפגשים עם כל המשפחה באיזשהו מקום, זה גם זמן, אנחנו מכירים את זה בשם דיכאון חגים. הרבה אנשים שנמצאים בתקופות האלה, רואים לפעמים את בן המשפחה יותר מצליח מהם, והם באיזשהו מקום שהם סייעו לאותו בן משפחה, מגיע, בית המשפחה הזה מגיע רחוק, והם איפה הם נמצאים. באיזשהו מקום זה קצת מעורר הרגשה וחרדה על המקום, איפה אני, איפה העתיד שלי. ולכן, אני חושב שזה גם קשור היום לדור הוואטסאפ, להיות כל הזמן מעודכן. זה סוג של רשת חברתית, שהבן אדם לעתים, לא אומר חלילה, לא בהכללה, אבל לעתים האדם לא נמצא, דעתו לא מורבת עם הבריות. הדעה שלו באיזשהו מקום, הוא חייב חיזוקים.
חייב אישורים כל הזמן. זאת אומרת, העשייה העצמית שלי כבן אדם, כבר לא נות... זה לא עושה לבן אדם טוב כבר. הבן אדם כל מה צריך את האישורים ואת הקשר, ואת יודע, הרי בפסיכולוגיה תמיד אנחנו יודעים שהבן אדם ככה, הפסיכולוגים מגדירים את זה, למרות שיש הגדרות אולי יותר מעודנות, שהאדם הוא חיה חברתית, ואדם חייב את החברה, ואדם לבד, איך אמר חוני המגל, או חברות או מיטוטה, זאת אומרת, כאילו, בן אדם חייב את החברות, וחייב את ההתעסקות עם מישהו.
אבל אנחנו כבר הפכנו את זה להתמכרות, שים לב. בדיוק. אנחנו רצינו את הגבול, לקחנו את זה כבר למקום של לא מסוגלים לסבול את עצמנו לבד. תן לבן אדם להיות עם עצמו כמה שעות, הוא יצא מדעתו. הוא יתחיל להזיע.
אבל תדע, זה יכול להיות קשור לעניין שאנחנו חייבים לצאת לפרסומות, ויכול להיות, ננתח את זה אחרי זה, זה יכול להיות קשור למציאות שאתה יודע, כשבן אדם עסוק הוא לא חושב, ברגע שהוא מתחיל לחשוב, אז מתחילים כל מיני רגשות וקולות שליליים, ולכן הבן אדם אומר, למה לי להיות לבד? למה לי להכניס את הראש שלי, או להכניס את עצמי לתוך מצב שאני מתחיל לחשוב?
אני בורח.
אני רוצה לחדד את מה שאברהם אמר. באמת האדם מפחד להיות עם עצמו. יש איזשהו פחד מסוים לפעמים להתמודד לבד. והבריחה הזאת, אני חושב שמי שמעניין אותו צריך באמת לבדוק אותה. למה הוא תמיד צריך את החיזוקים האלה?
אנחנו בודקים את זה מיד בעזרתכם, המומחים שלנו, אברהם פרידמן ושמעון אפללו, מיד אחרי שאנחנו נחזור מהתנחת המוזיקלית ומפרסומות.
Thank you. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואיתנו היום המומחים שלנו, אברי מפרידמן, מנהל תחום שיקום באזור מרכז, ואיתו שמעון אפללו, גם הוא מנהל תחום שיקום באזור מודיעין, מפעיל אצלנו הרבה פרויקטים, ושניהם מתמחים בעבודה סוציאלית. תוך כדי שאנחנו היינו בפרסומות, מאזינים יקרים, הגיעו פה כמה דברים, ואני חושב שאחד הדברים היפים שהגיעו פה זה תגובה שכתב אחד המאזינים. במכתב מיוחד שהוציא היום קהל מחזיקי הדת לחסידי בלז, הוא מודיע על חסימת אפליקציית וואטסאפ בכל המכשירים של חסידי בלז, הוא מפנה את הזקוקים לכך לקבל אישור מיוחד מהרב יהושע פינק. רבים שנחשפו לשימוש באפליקציה יצאו מגדר בן אנוש לגמרי, הן מבחינת ההתמכרות לשימוש כמעט בלתי פוסק באפליקציה זו, והן מבחינת התכנים והמראות כותבים במכתב. אני חייב לומר שברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו, אני חושב שמה שעשו בבלז ראוי לעשות בכל מקום, כי אתה רואה ממש אנשים שנכנסים להתמכרות הזאת. אני לא יכול לספר לכם מעל גלי היתר איזה תלונות אני מקבל מהורים, מנשים, מגברים שבני הזוג שלהם נמצאים בוואטסאפ, איך כאילו בוואטסאפ הארור הזה, אין שום חיי משפחה, באים הביתה, נזרקים לספה עם הטלפון, אוכלים משהו עם הטלפון, כל הזמן נמצאים במקום הזה, אז בטח האדמור מבלז, שביקש שיעשו אותו, ראוי לעשות אותו גם בכל ציבור, בכל מקום, ואני מאמין שעוד חסידויות, שיש להם אדמורים חזקים, שככה מכירים ורוצים לטפל בצון מריתם, גם יקבלו את זה. זה בנושא הזה של הוואטסאפים, ושפתחנו את הנושא של ההתמכרויות. דרך אגב, מאזינים יקרים, אם אתם רוצים לעלות לשידור, זה הזמן 058-693-93, אתם יכולים להגיב ולהביע את דעתכם על ההתמכרות הזאת שנקראת וואטסאפ. כן, בעזרת השם, בלי נדר, לא אחזור בי ממילותיי אלו, זאת התמכרות, ואני מדבר על אלה שמכורים.
הרב מונק, יש ככה איזה סיפור קטנצ'יק.
מה, אתה משתמש בוואטסאפ?
לא, חז השלום, ברוך השם, שזכינו שלא.
וואטסאפ לצורכי עבודה.
לא, אין וואטסאפ. קודם כל זה גזל זמן מאוד מאוד גדול.
בזבוז זמן?
כן, אחד החברים שלי אמר שהיה לו חבר מאוד טוב שהיה ככה פוגש אותו, משוחח איתו, מדבר איתו מדי ליל שישי. הוא אמר שהוא איבד חבר, הוא הרגיש שהוא פשוט איבד חבר, הוא לא יכול לשוחח, הוא לא יכול לדבר, כי כל הזמן החבר שלו שקוע בתוך המכשיר הזה, בתוך האפליקציה הזאת, וזה באמת גזל זמן. חוץ מזה, אני חושב שאנשים שעובדים במיוחד בעבודה שלנו, באמת עבודת קודש, אי אפשר באמת, אי אפשר.
אתה יודע, שמעון, בוא, אני רוצה לגלל לך סוד על גבי היתר, גם למאזינים. שאלו אותי פעם, אריה, למה אתה לא מחלק לעובדים שלך? בלי עין הרע, 220 עובדים. למה אתה לא מחלק לאנשים מכשירים כאלה חכמים, קשרים, מוגנים כמובן, שאפשר לקרוא בהם את המיילים, ואפשר להיות בתוך קבוצות שיקום של וואטסאפים? למה ההתנגדות שלך? אני אומר, הביטול זמן, אני בזמנו השתמשתי במונח שנקרא אבטלה סמויה, אמרו לי, זו לא אבטלה סמויה. חברות, היום אני מכיר הרבה חברות, שאין להם התנגדות שיהיה לך טלפון חכם. אבל בכל שעות העבודה, הוא סגור, סגור. הם לא מוכנים יותר שהטלפון יהיה על השולחן, ואתה עובד, ופתאום איזה חבר חברה כותבים לך איזה כמה משפטים, ואתה רק עונה, והוא רק מגיב, ואתה רק עונה, זו התמכרות של ממש, זה אסון. עכשיו, מעבר לביטול זמן העצום שאתה אומר, שמעון.
זה גוטלי זמן.
מעבר לזה, וזה רק, זה רק אפליקציה אחת, אני יודע שיש עוד כל מיני אמצעים אחרים, להיות כל הזמן עסוק. ואני חושב שהדבר הכי כואב, שדיברנו קודם, אברימי, זה הנושא שאנשים מאבדים את האני עם עצמי, אני ואלוקיי, אני שעומד מול הקדוש ברוך הוא ושואל את עצמי, האם אני מקיים את הייעוד שלשמו הגעתי לעולם, או שאני פשוט שורף שעות על גבי שעות על גבי שעות.
אני קודם אשאל, אני קודם, שימה, אני רוצה לחבר שאיבד את החבר, עד שאני מרחם עליו שאיבד את החבר, אני מרחם על האדם הזה שאיבד את עצמו. פשוט איבד את עצמו, אנשים, והרבמו, פה אני חוזר על מה שהתחלנו קודם, אנשים פשוט מאבדים את עצמם, אין להם זהות, אין להם אישיות, אין להם, הם תלותיים, הם קיימים בזכות החדשות, בזכות מה שקורה בחברה, בזכות העדכונים, הליבובים, העלובים האלה. הם רכש עצמם לא מסוגלים להיות עם עצמם לרגע. זה מאיים עליהם, ובוא התחלנו לדבר, מה האיום הגדול הזה? מהו בעצם האיום הגדול שהבנם פוחד מלהיות עם עצמו, מלשבת עם עצמו? פה התחלנו רגע לדבר על זה, ואני רוצה עוד ברשותכם עוד מילה להרחיב על זה. יכול להיות, והרב מונק, אני ואתה שמעון, בואו ננסה ביחד להבין, אני אגיד מה אני חושב, אם יש מישהו מאזינים שחושב להשאיר את זה בשמחה. אולי השורש מתחיל עם זה שהבן אדם רוצה להיות מישהו מסוים, משהו מסוים, שהחברה מכתיבה, שהסביבה הכתיבה, שדרשו ממנו. ברגע שהוא לא מצליח לממש את המשהו הזה, המישהו הזה, המיוחד הזה, פה נוצר איזשהו חלל, איזשהו תסכול. בשביל לנסות להפיג, בשביל לנסות לדחות את התסכול הזה, אולי קל לבן אדם להתעסק עם כל מיני דברים חיצוניים.
עברים, שים לב שבכל ה... הם רוצים להתחבר לקבוצה. להתחבר לקבוצה זה אומר שייכות, להיות שייך למשהו. זה אומר שהאדם עצמו לא מוצא את עצמו, ולהרגיש שייך לזה ולזה, יש פה משהו, איזשהו בלבול, איזשהו פחד מההתגשות העצמית.
אתה מתאר את הוואטסאפ, שאני אפילו לא יודע איך זה עובד בדיוק, איך זה נראה הדבר.
אני חושב שהוואטסאפ זה ממש משל לחיים.
בדיוק. בוא ניקח את זה כמו כל דבר, כמו הפחד הזה, מלחזור לשגרה.
אנחנו לא מדברים דווקא על הוואטסאפ, על כל דבר.
גם המצוות שאנחנו כביכול, קודש קודשים, אנחנו חיים בשביל המצוות, ובזכות המצוות. אבל יותר קל לנו להיות עסוקים עם משהו, עם משהו. כשאנחנו בשגרה, אנחנו עם עצמנו, אנחנו מלבד, זה מפחיד אותנו. בוא נעזוב לרגע את הוואטסאפ, זה אנחנו מדברים גם עליו. אבל כל דבר שהבן אדם פוגש את עצמו עם עצמו, זה מפחיד אותו. פה אנחנו ננסה להבין למה. מה הבן אדם כל כך פוחד מלפגוש את עצמו?
אני חושב שזה אותו נושא. אני אגיד לך, אני חייב לומר לך, אתה יודע, אני רוצה קצת להתחבר לדברים שקראנו בוודאי רובנו בסוף שבוע, בגיליונות נפלאים שכתבו בעיתונים. בדרך כלל עיתון בשבת זה דבר שהוא קצת זר, אבל כשיש לך חוברת שכל כולה כותבת לך על מרן הרב ווזנר זצ"ל ועל רב חיים גריינמן זצ"ל, ואחד המשפטים של רב חיים גריינמן, לא היה מושג של סדר, סדר א', סדר ב', סדר ג', ארוחת צהריים, הולכים לישון, היה סדר לימוד אחד ארוך כל הזמן, 24 שעות, שוכב, יושב, הולך, כל הזמן סדר אחד. היו הפסקות שנצרכו לצורך, מה לעשות, צריך להתפלל, יש ברירה, מתפלל, מה לעשות, צריך מדי פעם לאכול. אבל לא היה אצל הגדולים בכלל, אין מושג כזה, שלף שטונדה, הולכים לישון בצהריים, ליל שבת עכשיו, ארוך ככה בקיץ, איך אמר לי פעם מישהו? טוב, אז הלכת להתפלל כבר ב8:30, חזרת ב10:30, אכלת עד 12:30.
חבון, אבל יש מטרה.
רגע, ישנת 3 שעות ואתה תקוע עם עוד 3 שעות. זאת אומרת, אצל אותם אנשים, לחיים יש מטרה. ואני חושב שאנשים שחיים בלי מטרה, חייבים למלא את עצמם במשהו.
זה סמי-עיסוקים.
זה לא סמי, זה עיסוק.
כן, אבל אנשים שממלאים את עצמם בדברים שהם באמת לא עצמם, אלא סוג של דברים שנותנים איזושהי תחושה של סיפוק, או סיפוק דמה. זה הדברים המסוכנים. אני חושב שהרבה אנשים מפחדים, יש איזה פחד מהשקט, השקט אצלהם זה שקט שמחריש את האוזניים. זה באיזשהו מקום, הם רואים איזה כביש, אנחנו רואים אנשים נורמטיביים, אבל אנחנו לא יודעים שיש כביש של 160 קמ"ש בתוך הראש שלהם שנוסע. מחשבות לכאן, מחשבות לשם, מה אני אעשה עם הפרנסה ומה אני אעשה עם חינוך הילדים וכו'. ובאיזשהו מקום, כשבן אדם עומד ומתעמת מול המציאות היומיומית שלו, יש לו פחד, כי השקט הזה הוא לא באמת שקט, זה שקט שבאמת, כמו שאמרתי, מחריש את האוזניים.
בדיוק, זה פחד שאתה פוחד מלהתאמת ולעמוד מול המציאות.
אנחנו מדברים גם על אנשים שעושים דברים טובים, אבל כל הזמן חייבים לעשות משהו, כל הזמן חייבים להיות במשהו.
למה? אני חושב שבן אדם שכל היום עסוק בעשייה חיובית.
הוא גם בבריכה. הרב מונק, אני חולק עליו.
אני חושב שאם יש...
זה סוג של בריכה, אדם שעסוק
בזה. השאלה מה זה עיסוק חיובי?
אני אגיד לך, אם תיקח למשל אדם שעוסק בחינוך, או אדם שאברך כולל, דיין, רם בישיבה, אדם שעוסק בחסד, כן? והבן אדם עושה לעצמו איזו הפסקה לשבוע, נוסע לנופש, וכן, חושב על החיים שלו ומדבר עם אשתו על חינוך הילדים, וברוך השם, מזריחים וממרקרים באור חיובי, ברוך השם, איך הוא לומד, איך היא לומדת, כמה ילדים, ברוך השם, הם מוצלחים, איך שהם מתנהגים יפה. זאת אומרת, אתה עוצר וחושב לעצמך, ואתה רואה את העשייה הברוכה שלך. אני לא חושב שהדבר הזה מפחיד אותי.
האדם הזה מסוגל לעשות עצירה מקסים. אנחנו מדברים על אדם שלא מסוגל, שהוא פוחד, לא רק מהשבוע הנופש, גם מהרבע שעה של המנוחה.
כי באמת אם הוא יבדוק בתוך תוכו, הוא לא ימצא כלום. זה באמת מפחיד. כי אם בן אדם שואל את עצמו...
הפחד שהוא ימצא חלל ריק.
אם בן אדם... בדיוק, אתה יודע...
אגב, זה פחד, זה חרדה, שאם אנחנו באמת נפרק את החרדה, ונראה באמת אם מה שהאדם טוען שהוא לא עושה כלום, זה לא אמיתי.
למה זה לא אמיתי?
זה לא אמיתי, לא, כי בדרך כלל אנשים, יש הרבה אנשים, ואנחנו פוגשים אותם במרפאות, אנשים שעושים עבודה מדהימה.
שמעון, אני מדבר רגע על אנשים בריאים. אתה יודע כמה אנשים, אם תשאל בן אדם, הגיע לגיל 40...
הרבה במרפאות בית חמש גם אנשים בריאים.
זה ברור, אבל רגע, לא.
אנחנו מדברים עלינו, ידידים, אנחנו מדברים עלינו.
אני לא בורח, תשמע, שמעון, אני לא בורח רגע למרפאות, למרות שזה עצם ההוויה שלכם, ואתם כל היום נמצאים שם. אני שואל בן אדם, אני שואל את עצמי, אבל בוא נאמר שאתה יודע, באים אליי אנשים ושואלים, יש מושג שנקרא משבר גיל ה-40, ואנשים שואלים את עצמם, בוא נה, אני מסתכל אחורה, ההוא גמר שס, ההוא דיין, ההוא ברוך השם זה, ואני כלום, אין שם כלום, אתה מסתכל אחורה, זה באמת מפחיד לעצור ולהסתכל.
אין שם באמת כלום?
אין שם כלום. אצל האנשים שנמצאים כמה שעות ביום בתוך ההתמכרות של הוואטסאפ, אנשים שנמצאים בשגרה עלובה כל כך?
נעזוב שנייה אחת את הוואטסאפ לרגע, וניקח את זה למקום שבאמת אנשים שכן עסוקים וכן עושים משהו, ובכל אופן חשים באיזשהו מקום שהם לא ממלאים את יהודם, הם לא חשים סיפוק, הם עולים לישון ומרגישים ומאמרים מי ייתן
בבוקר, אומר מי ייתן בוקר, רובר, כן.
התחושה של חוסר סיפוק. אני חושב שבאמת אם נפרק את זה אצל אנשים ונשב באמת ונראה, קודם כל, נראה פה מה שתמון, הפחד הזה להיות לבד, זה דבר ראשון. דבר שני, מה שנראה, נראה שבאמת, אם אנחנו נדאג שהם ישימו לב לדברים הקטנים שהם כן עושים, עושים דברים גדולים. זה באיזשהו מקום נטייה של הבן אדם לגמד או לא לחוש סיפור.
להקטין את עצמו.
כן.
כן, אבל זה קצת...
ואגב, וזה קשור גם, זה גם קשור להתחברות לוואטסאפ ולדברים כאלה, להרגיש שזה משהו חלק ממשהו.
אני רוצה ברשותכם, אני רוצה לשתף אתכם במשהו, בחוויה מאוד מכוננת שהייתה לי לפני כמה שנים. הרב מונק עם אביך, שיהיה בריא, הרב שמואל מונק.
שמואל היקר.
הרב שמואל היקר, זה שמנחה ומדריך אותנו, בנה והקים את האימפריה.
האיש הכל שלו.
אני חושב שהרב שמואל לא צריך לדבר איתו, עצם שרואים אותו במסדרון בית חם.
כולו. רק לראות אותו דואג למישהו, רק לראות שלום של עומר הכל, אבל תקשיבו לחוויה מכוננת שהייתה לי איתו ביחד, שאנחנו שתפנו באיזושהי סדנה מקצועית שהייתה בירושלים, והמנחה של הקבוצה הציע ויקש אותנו לאיזשהו תרגיל שאולי המקור שלו במזרח, אני לא יודע איפה, אבל אני הרגשתי חיבור עצום, והרגשתי שהמקורות הם היהדות, כמו כל דבר שאנחנו יודעים שבעצם הכל מגיע מכוח התורה, העולם נברא מהתורה. התרגיל אמר ככה, הוא לקח שתי אנשים, התחלקנו לזוגות, אחד יושב בדממה מוחלטת, עוצם את העיניים, אחרי איזשהו תרגיל קצר של הרפיה ואיזשהו התנחת, איזשהו כניסה לאיזשהו עולם שקט יותר, המקום הזה שאנחנו כרגע מדברים עליו שאנחנו מפחדים ממנו, הבן אדם נכנס לזה, הבן אדם שמולו חברותה, שואל אותו שאלה אחת שהיא חוזרת על עצמה במשך 10 דקות. מי אתה?
משהו כפייתי קצת.
כפייתי.
אבל זה נשמע גרוע. אחרי 10 דקות, מי אתה?
מי אתה? רגע, והוא מחכה לתשובה. הבן אדם, זה שיושב ממול כרגע בהרפיה, הוא צריך להגיד את הדבר הראשון שעולה לו בראש. מה שעולה לו בראש, מיד לענות, הבן אדם עונה לו חזרה, תודה. מי אתה?
אתם רוצים לעשות את זה בשידור, שימון ואברימי?
מי אתה?
לפי התאורה פה באולפן אפשר לעשות את זה, נראה לי.
תקשיבו, מי אתה? תודה. בענווה ובשקט, תודה על כל תשובה שתהיה. זה היה בהתחלה מאוד מביך, אנשים שאלו אותם, מי אתה? טוב, אני אברימי פרידמן, משה קפלוביץ'. תודה. מי אתה? אני עובד ב... אני מלמד, אני כל אחד. תודה. מי אתה? אני אבא לכך וכך ילדים. אני... זה המשיך בדברים הכי הכי, כביכול חיצוניים, הכי שאנשים... בהמשך זה נגמר, זהו, זה נגמר כל מי אני. אוקיי, ואז אנשים קצת יותר עמוקים התחילו להוציא מתוך תוכם דברים מהותיים ששייכים אליהם באמת. אני שאוהב ככה, אני שמסוגל ככה, אני שיכול... אנשים התחילו לעלות אסוציאציות חופשיות, זה אולי ישמע מגוחך לאנשים שלא מכירים קצת את העולם היותר פנימי, אבל יכולת מאוד לזהות מי מסוגל להתחבר אל עצמו, ליהנות מרגע של התנחתה ולהכיר את עצמו, ומי מחפש הזדהויות, דברים חיצוניים, מה הוא עושה, מה הוא השיג, מה יש לו.
שאנשים, כמו שאתה מתאר, אנשים שבאיזשהו מקום האישיות שלהם לא מגובשת, לא מאורגנת, ואנשים כאלה שאתה בא ואתה עושה להם כזה דבר, כמו שסיפרת, הם מגיבים או בצחוק לא נורמלי, או בתחושות...
במבוכה.
במבוכה.
זה איום, זה איום על המקום שלהם, כן.
אתה יודע שאמר אחד האדמו"רים, אני הוא לא אני, אלא אני הוא מי שאני חושב שאחרים רוצים לראות בי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים כל כך לא מחוברים לבאמת מי אתה, אלא לאיזה פסון, לאיזה משהו שהוא חיצוני, לאיזה מסכה כזאת גדולה.
והנה הסברת את הפחד של אנשים מלהיות עם עצמם לרגע. כי כמה אפשר לספק לאחרים, לדמיון הזה שאני חושב שהוא חושב שאני צריך להיות,
זה מפחיד. אתה יודע שזה גם המקור של מוסר. מה זה מוסר? אדם לומד מוסר מלשון ייסורים, זה מייסר אותו. כי ברגע שאתה מעמיד את עצמך מול מראה, ואתה שואל את עצמך את השאלה, אז מי אני? ומה עשיתי עם היום שלי? וכמה שעות למדתי וכמה שעות בזבזתי? ואיך הייתה נראית התפילה שלי היום? זה מייסר. היו באמת גדולי עולם שהיו לוקחים לי אדם מוכיח. והוא היה מייסר אותם. אבל זה היה בונה אותם. כי הם היו מחוברים לעצמם ולא לאיזה משהו שוטף. אז אני מתחיל יותר לאט לאט להגדיר למה אנשים כל כך פוחדים מהשקט הזה. למה אנשים כל כך קשה להם, שנוסעים לשוויץ, להרים, אוויר מדהים, למה כל כך קשה לך? כי אתה פוחד מעצמך.
אנשים חוזרים עייפים מהנופש הזה, אגב. אנשים שנוסעים לנופש כזה, אבל לא מסוגלים באמת לנפוש.
הם לא נחים.
באמת לנפוש עם הנפש, הם חוזרים מותשים. הם צריכים לנוח, כי בעצם ניתקת אותם מכל ההוויה החיצונית שהם בנו, איימת על עצם, זה מאמץ בשבילם. המפגש הזה יתיש אותם, הם צריכים כוחות נפש בשביל...
בדיוק. אתה יודע שאנשים, דרך אגב, טוב, זה כבר נושא למפגש אחר, אנשים לא יודעים מה זה לעבוד נפשית קשה. אתה יכול לראות אדם אחרי טיפול, מטפל אחרי טיפול, שהוא סחוט. אתה יכול לראות בוס שאחרי שיחה עם עובד, שיחה שיכולה לפעמים להיות קשה, הוא סחוט. מה קרה? מה? סחבת עכשיו והיית בחדר כושר עכשיו 3 שעות? מה קרה? אבל עבודה נפשית קשה היא מתישה, היא הורסת. וכשבן אדם יוצא לנופש, ובנופש הזה העבודה שלו בתוך הראש שלו במקום לזרום דברים חיוביים, אז המחשבה שלו לוקחת אותו למקומות של בדידות, של עצבות, של מקום נורא בודד ונבח כזה, אגב, אז למעשה הוא עובד נורא קשה.
אנשים פתרו את העניין הזה, והנופש של האנשים היום הוא אקשן. הוא נסיעה, הוא לראות, הוא לעשות.
הוא בריחה, אני חושב שזאת המילה.
הוא בריחה.
לעשות כמה שיותר אטרקציות.
הרב מונק, אנשים גם לא מסוגלים להחזיק עבודה היום יותר מכמה שנים. אנשים היום נוטים להחליף עבודות כל הזמן.
כי צריך אקשן.
הסבים שלנו עבדו 40 שנה באותו מקום עבודה. להבדיל, אנשים במגזר הכללי, אחוז הגירושים מגיע ל-50%. אנשים לא מסוגלים להחזיק משהו לאורך זמן. הם זקוקים לשוני, לאחר.
אני רוצה להתחבר למה שהרב מונק אמר. לגבי הצורך גם בחיזוקים, אנחנו לא מזמן היינו בפסח. פסח זה זמן החירות. אנחנו מדברים על חירות. חירות זה משהו באמת, חירות של הנפש. חירות, באמת שאדם מרגיש וחש, הוא עושה כל דבר מתוך הרגשה הפנימית.
מתוך בחירה שלו, מתוך בדיוק, רצון לעשות, ופחות, לא מתוך שמישהו מחייב אותך.
פחות ממישהו שמכוונן את הדברים. אני חושב ש... חלק מהדברים של התחדשות זה, זה באמת התורה מביאה לנו את זה. אם זה בראש חודש, אם זה שבת, שבת וינפש, רגע, תעצור שנייה אחת, תתחיל מחדש, יש לך את יום ראשון.
אבל גם בשבת אין לנו מלוכה. עיתוני סוף שבוע, כתבות, יש אנשים שבאים, אתה יודע, אני קורא לזה עיתונים לפי משקל, הם באים עם מלא... בוא נע, תיכנס קצת לתוך עצמך, תדבר עם עצמך.
בשביל זה צריך הכנה.
פחד, פחד.
להיכנס באמת לשבת מתוך רוגע, מתוך באמת יש איזה, הרב מונקה, לא מזמן שוחחתי איתך על זה, על הזמן הזה, כמה אפשר לתת לילדים שלנו, למשפחה שלנו, אנחנו אנשים שבאמת נמצאים הרבה ועוזרים ומסייעים, אנחנו כמובן גם צריכים להסתכל על ילדינו. וכמה זמן הזה של שבת, כמה ארוחות שבת וסעודות שבת, כמה אנחנו יכולים באמת להיטיב עם הילדים שלנו, וגם זה השקט וזה החירות האמיתית. רגע אחד, לא עיתונים.
לשבת, לדבר עם הילדים בנחת, ברוגע. אני חושב שבעניין הזה אני רוצה להגיד עוד כמה דברים, כי זמננו ממש הולך ומתקצר. היום אנחנו נמצאים פה רק עד השעה אחת, בעקבות נסיעה שלי לארצות הברית, ובעזרת השם בשבוע הבא הקווים לא יהיו פתוחים, אבל אני רוצה כן להתייחס לעוד כמה מכתבים שהגיעו פה. בעניין הזה, אישה פה שואלת, ואני רוצה לענות גם לה, אבל על הדרך לענות, כי פתחנו נושא, וכידוע לכם, גם מאזיני היקרים, ופה שני עובדים יקרים שלי, שאני מנסה בתוכנית הזאת לתת כלים ותועלות, כדי שזה יהיה לתועלת. הנושא הזה של הקושי של הימים הראשונים, של הבחורים בישיבה, של ילדים בחדר, זה קושי שהוא נמשך גג, שלושה ימים. יום ראשון, שני, חברוס החדש, לא בדיוק מבין את השיעורים. כל מיני התהפכויות כאלה והרגשות כאלה. לתת לילדים בימים האלה קצת יותר זמן. בטלפון, לא להיות איתם לקוני. מה נשמע? כל בסדר? יופי. מקסים, נפלא. יופי. מה? כן. מצוין. לילה טוב. לא, לא להיות ככה, לא להיות לקונים. לפתח עם הילד, ואיך היה עם החברוס, ואיך היה בשיעור, ואיפה המיטה שלך, והשגת בקומה שנייה מיטה, או בקומה הראשונה, אני יודע, בישיבות יושנים על מיטות כאלה שהם, יש להם שתי קומות, ואתה ליד החלון, ואתה לא ליד החלון, ויש לך ארון. היה לי למשל בן, שבאחד הישיבות שהוא למד, מתקשר לי בלילה, אמר לי, אבא, תשמע, הכל מקסים. וכשהוא פותח לי בפתיח כזה, במנגינה, הכל מקסים, אז אני יודע, אבל, אומר לי, אבל, תשמע, אני הזמן הזה, אין לי ארון, אני הולך לחיות על המזוודה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, יש חמש בחורים בחדר, יש ארבע ארונות, אין מקום להכניס עוד ארון, אז, והם הגיעו לפני ותפסו, אז אני הולך לחיות עם המזוודה מתחת המיטה, זה הארון שלי. זאת, להיות יותר מחוברים לילדים, יותר להיות קשובים להם, כי זה חשוב, זה חשוב, זה מפחית החרדה, זה מעדן את הנחיתה הזאת שוב לתחילת הזמן, זה דבר מאוד 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 חשוב.
אמרתי, אני רוצה ברשותך, באמת, אתה מכיר את המשפחה, את ההורים שלי, ובכל תחילת זמן, אני זוכר שאמא שלי יקרה הייתה מגיעה.
אמא כמו שלך אין בעולם, שמעון, סליחה שאני קצת מעל גלי היתר. כמו אמא שלך אין בעולם, אין דברים כאלה. אתה יודע, אברמי, אפשר לספר, פעם היינו צריכים להתייעץ עם הרב קוק, הרב הצדיק, הרב דוב קוק. בטבריה עיר הקודש. ושמעון, טבריאני, וככה, אני אריה מונק, מי בכלל מכיר אותי, מי התייחס אליי, ביקשתי שמעון בוא איתי לרב. טוב, הוא אומר לי, זה לא הולך ככה, את הרב צריך לתפוס בחמש בבוקר. טוב, אנחנו יוצאים מאזור מרכז, 3:30 בבוקר, בשביל להגיע לתפילה, להגיע לרב. מסיימים את התפילה, בדרך, איך שאנחנו יוצאים מהתפילה? היה רבע לשש אולי.
שנייה אחת, שכחת את הפרט החשוב.
נו.
הרב קוק לא הסכים לברך את הרב מונק. הוא ביקש, אחרי שהוא שמע מה הרב מונק עושה.
עזוב, אז רגע, זה לא הפרט החשוב פה, נו.
הרב קוק ביקש שהרב מונק יברך אותו.
טוב, בוא, תשמע, זה, כן, זה פחות חשוב למאזינים שלנו.
ביקש שיהיה גם ביתך מטבריה.
אבל אמא שלך, אני חושב שזה היה בחמש וחצי, התקשרה אליך. שמעון, איזה סלט להכין לרב מונק לארוחת בוקר? אני אומר, אישה טבריאנית, 5:30 בבוקר, חושבת על איך לפנק אנשים, איך לעזור לאנשים. כאילו, לא, זה היה בדיוק אחרי שאני עשיתי את הניתוח, וידע שאני מוגבל, אז איזה סלט, כאילו, טוב, אז אמא שלך יקרה, נו, שנכנסת לישיבה.
אמא שלי הייתה מצדות אותי במכתב, עד היום יש את המכתבים האלה, בנוסף היא הייתה מגיעה אליי יומיים אחרי תחילת הזמן, עם מושטים ועם הכל. באמת, זה היה מקל עליי את הנחיתה מבין הזמנים, הישר לחלק הישיבה. אני חושב באמת להורים העיקרים, הרב מונק אמר את זה, לא להיות טכניים. באמת, להיזהר מהטכנוקרטיה, זה הדבר הכי סכנה.
המכתב לא לכסף.
כן, והמילים הכי יפות, ותאמין לי שזה מה שתפס אותי, זה מה שעזר לי המון בכל הקושי
הזה. חשוב מאוד, חשוב מאוד, שימון זה חשוב מאוד, אני ברוך השם, ברוך השם אנחנו התברכנו, ברוך השם התברכנו בבנים, הם עושים את המאמץ, הם הולכים לישיבה, הם נמצאים שם מחוץ לעיר, עוזבים את המשפחה, הם היו כל חודש ניסן כל כך עטופים הילדים האלה.
שים לב שגם שנים אחרי זה, עדיין, באמת הזיכרון הזה עדיין עומד ככה חי.
תשמע, כשאני שלחתי את הבן הראשון שלי לישיבה, וזה כבר הרבה שנים אחורה, אמר לי מישהו יצא, אומר לי, אני נותן לך יצא, מתכון, הוא יהיה לך קשה, במיוחד לך שאתה כל כך עסוק, אבל תדע לך שילד לא ישכח לך את זה לכל החיים. לא עובר שבוע בלי שאתה בא לבקר אותו. ואני אכן, יש לי קביעות כזאת, ברוך השם, כל יום חמישי, כל יום חמישי אחרי צהריים, יש לי קביעות עם הבן שלי.
אם אני יודע נכון, הם לא קרוב אליך.
לא, אחד ברכסים, אחד בירושלים, ברוך השם, ולא עובר שבוע, זה לא פינוק. זה לתת לילד את מה שהוא צריך באמת. לתת לילד עכשיו. הורים יקרים, עוד דבר קטן שאני רוצה לדבר עליו. אני רואה שאתה ממש הגעת מצונן היום, אה?
מצונן.
טוב, ברכותינו חודש אייר, אני השם רופאיך.
אני תולה בזה תקוות, בזאת
השם. עוד דבר מאוד 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 חשוב. יש ילדים בישיבה קטנה שבשבת הראשונה הם התחילו ביום ראשון את הזמן, בשבת הראשונה הם נורא רוצים לבוא הביתה. אם הראש ישיבה מרשה, תנו להם. לא צריך לתת להם עכשיו, טוב, תבוא רק עוד שלושה שבועות. תנו להם. אם זה חשוב להם והראש ישיבה מסכים, לאפשר את הנחיתה הרכה הזאת. טוב, אנחנו, רב שמעון ואברימי, אנחנו חייבים פה לקרוא, אישה כותבת לכבוד הרב מונק, החזרה לשגרה מאוד קשה לי. אני מרגישה שנהפך לי העולם, שאין לי מה לעשות בחיים, דיכאון כזה. בדרך כלל ביום ראשון שחוזרים לשגרה, אני מאוד לא מרגישה טוב, ולבסוף בדרך כלל לא הולכת לעבודה ביום הראשון של שגרה. איך אני יכולה לעזור לעצמי? אני רוצה לומר לך ממש בקצרה, יש בספרות מושג שנקרא דיכאון סוף שבוע, יש לזה כל מיני שמות גם באנגלית. זה קושי שקשה לאנשים באמת לחזור לשגרה, יש לזה טיפולים, כדאי מאוד לגשת לאיש מקצוע, לערב אותו בעניין הזה, יש טיפולים שהם קצרי מועד, ומאוד כדאי לטפל בעניין הזה, זה עובר בקלות ומהר. לפעמים בתקופות ראשוניות אפשר לעזר על ידי טיפול תרופתי, קצר מועד, וגם אז להיכנס לתוך איזשהו שגרה, באמת להסתכל על מה אני עושה, כמה חשוב, לראות חשיבות בתוך העשייה ולשאוב את הסיפוק מהעניין הזה. אנחנו מזדרזים מאוד מהר לעוד פקס שהגיע לפה. לתוכנית הנהדרת ידיד נפש ממש כפשוטו, כל כך, לא יודע מה כתוב כאן, תוכנית זו, תודה, תודה, תודה וישר כוח. אני אישה בת 40, אם לחמישה ילדים, עברתי לפני X שנים משבר פסיכוטי, ואני נוטלת תרופות. טוב, לא נקרא את כל המכתב הארוך שהיא כותבת פה. אני רוצה רק להגיע לשאלה עצמה. היא שואלת ככה, יש לי שתי ברירות. האם לקבל טיפול מיידי אצל מתמחה, אדם שסיים את לימודיו ועכשיו הוא עושה את ההתמחות, או להמתין לפסיכולוג מקצועי במשך כמה חודשים. מה עדיף? אז בואו ניתן לכם לענות. מי רוצה לענות? שמעון, אברימי, ככה בזרזות. אנחנו, יש לנו 2.5 דקות עד שהמנגינה תופיע.
אני אתייחס בגלל הזמן הקצר, לא למה שאתה התחלת לומר, על התופעה הזאת. התופעה היא, אני הייתי גם נותן לגברת הזאת צ'אנס עוד לפני העניין של התרופות, היא יכולה עם איש מקצוע,
אולי... אתה מדבר על המקרה...
לא, לא המקרה הקודם.
סליחה, עברנו למקרה של...
למקרה של האישה עם המשבר הפסיכוטי, שהיא מתלבטת אם לקחת מתמחה או...
תרופתי לא כדאי להמסיק.
לא, לא, ברור, ברור.
אני קודם כל רוצה לומר שהמתמחים, אני כמתמחה גם כן נזעק על כבודי, אני צוחק. יש מחקר שמראה שהטיפול של המתמחים, של המטפלים המתמחים, הוא יעיל לא פחות מהמטפלים המקצועיים, ואולי עד יותר אפילו. יש לזה הרבה סיבות, אפשר להסביר את זה בהתמסרות, בהתמקדות, ברצון העז להוכיח, להצליח לעזור, ביסודיות.
בוא נגיד את זה במשפט קצר, מטטה חדש מטטה טוב יותר.
במילה אחת, הרב מונק, אני גם בעד הטיפול של מתמחים, הם עושים עבודה מצוינת.
לא פחות, מקצועית, כמובן,
כמובן, מקבלים, לא פחות טוב מאנשי מקצוע.
הם מקבלים הדרכה לא מקצועית מאיש מקצוע כן. מנוסה, שמנחה אותם ומוביל אותם, אז בהחלט אפשר ללכת למתמחה בפסיכולוגיה.
חבל על הזמן באמת שהתאמתין שלושה חודשים, זה חבל מאוד.
חבל, אני רוצה רק להדגיש דבר אחד מהמקום שלי, אני לא מנהל רפואי של הארגון, אבל אני המנכ״ל של הארגון. אנחנו לא מקבלים אנשים לטפל בנפשות של אחרים לפני שהם קיבלו את האישור לכך. זאת אומרת, אין אצלנו, זה כשם ש...
את ההתמחות, כמובן.
ברור, זה כשם שנהג אוטובוס, שלומד להיות נהג אוטובוס, לא מעלים אותו על הכביש עם 50 נוסעים, או עם 60 נוסעים, או עם 70 עוד מעט במירון, 80 נוסעים בעמידה, בלי שיש לו את כל היכולת להנהיג את האוטובוס בירידות של צפת, של מירון. זאת אומרת, זה לא קורה. ואותו דבר עם מתמחים. כשהם יוצאים לשוק, הם מטפלים לכל דבר ועניין. עכשיו, הרבה מתמחים, ניסיון החיים שלהם, הוא תורם כל כך הרבה שהם יכולים באמת להיות מטפלים מאוד 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 טובים. ולכן, אל תפספסו את המתמחים וחבל להמתין. אנחנו רואים אנשים שעושים עבודות מאוד טובות. אני מבקש, מאזינים יקרים, מאוד להודות למנדיאור, לרב דוד קליגר, לשימון אפללו, לאברימי, תודה שהייתם איתנו פה. סליחה שאנחנו צריכים לקצר ולא יכולים לענות לכולם, לכולכם, ליל מנוחה, ובעזרת השם ניפגש פה עם קווים פתוחים שתוכלו להגיב, תוכלו לעלות לשידור כמו שאתם אוהבים לעשות, בעזרת השם, בעוד שבועיים. שבוע הבא כאמור אני לא אהיה פה, אבל בעזרת השם בעוד שבועיים אנחנו נהיה פה. אני מבקש להודיע לכם, מאזינים יקרים, שיש כנס מקצועי מאוד לאנשי טיפול שיתקיים בעזרת השם בעוד שבועיים. אנחנו שבוע הבא בתוכנית נדבר על זה. ליל מנוחה.